טוב, כשאנחנו מתחילים עוברים מפרשות בראשית נוח לפרשת לך לך. אנחנו בעצם עוברים, תמיד טוב להתבונן על מבנה התורה, על איך היא מתנסחת, מה היא מביאה ומה היא לא. עוד לפני התוכן זה נותן ממש מסגרת ועומק של התוכן. אם אתה מתחיל עכשיו לקרוא תורה, כן, כביכול מצאת פעם ראשונה את התורה, מתחיל לקרוא את התורה. אתה קורא על תולדות, בואו ננסה לסכן את פרשות בראשית נוח. עכשיו במשפט הכי מתומצת, תולדות האנושות מול הקדוש ברוך הוא. כלומר, מאז שהשם ברא את האדם, הוא ציווה עליו מה לעשות, מה לא לעשות. מאז, כל בראשית נוח אפשר לסכם ב... מהם היחסים בין ציווי השם לבין מה שבני אדם עשו? עשו כמו הציווי, לא עשו כמו הציווי כשלא עשו מה קרה. מי שכן עשה נוח, מה קרה? שבעצם כל הזמן זה מאוד צמוד למה שאמר ומה בני אדם עשו ומה שהם עשה בתגובה. מה שמאוד מפתיע... זה
במאורות ב-2000
שנים.
זה כאילו 4-5
סיפורים בסדר, כן, לא נוגע בזה, נכון בטח. מה שמפתיע כשאנחנו מתחילים פרשת לך לך, בואו נתחיל אפילו בסוף פרשת נוח. זה מתחיל למשפחת תרח. וימות ארן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים. זה פרק י' פסוק כ"ח. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שמש את אברהם וכו'. אחר כך פסוק ל', ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם, ויצאו איתם מאור כשדים ללכת הר צקנן, ויבואו עד חרן וישבו שם. בסדר, סיפור של משפחה, מי מת, מי עקרה, לאן הלכו. אחר כך מתחיל פרשת לך לך, בהתחלה ויאמר השם אברהם לך לך לארצך, ואז מתחיל תיאורים, איך אברהם מסתובב בארץ, ואיך הוא יורד למצרים, ואיך הוא חוזר, ומה קורה עם שרה. מה שצריך לשים לב, שביחס לכל ההתנהגות של התורה בהתחלה שלה, מה היא מדגישה, מה לא, יש פה בעצם סיפורים, נקרא לזה סיפורים יום-יום, שלא היית חושב שזה בכלל סיפורים שאמורים להיכנס לתורה. כלומר, אמרנו נגיד, זה שיש מבול, זה שנוח עושה תיבה, זה ישירות כי השם ציווה, כן. זה שהרן מת וטרח פותח במסע לארץ ישראל, זה טוב ליהודים או רע ליהודים? כלומר, זה בניגוד לרצון השם או זה בעד רצון השם? זה שאברהם יורד למצרים, זה שהם לוקחים את שרה, מה זה בא לעשות? כי הוא צריך לשים לב, אנחנו יותר ידי רגילים לזה, אבל פה זה מתייסד הדבר הזה, שכאילו התורה אומרת לך, אפילו עוד בלי להכיר את צדקת אברהם, היא אומרת לך, תקשיב, יש פה מישהו שהיום יום שלו זה תורה. יש פה מישהו שאם הוא יורד למצרים, אתה צריך ללמוד איזה שורד מצרים. לכאורה, הייתי אומר, השם אמר לאברהם לך לך, תגיד לי איך הוא הגיע לארץ ישראל, תכתוב, הלך אברהם לארץ ישראל. מה אכפת לך עכשיו? אלון מורה, בית אל, אוהל, מסעב, מה מעניין? שוב, אנחנו בואו בתורה, השם הוא מצווה את בני אדם מה לעשות. אז פתאום מתחיל איזשהו תוכן שהוא כאילו הופך להיות מובן מאליו בתורה. האנשים האלה, כל מה שהם עושים מעניין. כל מה שהם עושים לא רק מעניין, כל מה שהם עושים מעניין את הקדוש ברוך הוא, במילים אחרות, מה שהם עושים זה תורה. לאורך אלפי שנים ילמדו מה זה בין בית אל ובין העי. בסדר? יש פה ממש חידוש עצום, שבעצם אפשר להגיד, הקדושה, האלוקות, רצון השם, הופך להיות מוטמע בחיים של מישהו. זה כבר לא רק, כאילו, הבריאות הן כביכול חיצוניות לקדוש ברוך הוא, ומה שמעניין את הקדוש ברוך הוא זה כשהוא ציווה, ציווי ישיר, הוא אמר, אל תאכל מפרי עץ הגן, אל תהרגו אחד את השני, ואם זה לא קורה, אז זה הנושא, זה התורה. לא. היום יום של מארי אלושי זה תורה. אני אקריא בהקשר הזה, אני אזכיר, קדושת הלוי אומר משהו ממש יפה על השאלה המפורסמת, למה אברהם יורד למצרים? הרי אברהם מגיע לארץ ישראל, השם אמר לו לך לך, מיד אחר כך קצת הלך הנגבה, נהיה רעב בארץ, מה הוא עושה? יורד למצרים. רגע, אברהם, אולי זה ניסיון. שם אחרי תשתקע פה, פתאום יש רעב, זה אחד מעשר הניסיונות. רק למה אברהם לא מבין שזה ניסיון שהוא צריך להישאר בארץ? למרות הרעב. תתאמץ. הרי היה אנשים שנשארו אז בארץ ישראל, נכון? בסדר. אנחנו עכשיו נגיד שיטה אחרת. הקדושת הלוי אומר, השאלה מה בדיוק חד? הקדושת הלוי הוא שואל, רגע, למה הוא שואל שאלה קצת אחרת ממה שאלתי, הוא שואל, למה אברהם יוצא מהארץ, הרי זה ארץ ישראל, ועוד שהוא עכשיו, הוא יודע מה יקרה לשרה? מי אמר לו את זה? אולי זה ניסיון להישאר? אומר הקדושת הלוי ככה, אני שנייה אפתח ואני אקריא לכם, זה ממש יפה הלשון שלו.
הוא שואל איך הוא יודע שהוא צריך לצאת, כן?
מה? כן, איך הוא יודע שהוא צריך לצאת למרות שיש פה מחירים ממש כבדים, לצאת מהארץ שהרגע שאמר לו להיות בה. ומה שעומד לקרות לשרה, שאברהם יודע את זה מראש. הוא אומר לה, לפני שהם יורדים. הנה ידעת גישה יפת מראה. זאת אומרת, כשהוא עומד לרדת למצרים, כי הקדמה, הוא אומר לה את זה. רבים מקשים, אומר הקדושת לוי פה על הפרשה. למה הביא אברהם את שרה לסכנה זו של לחימה במצרים? כיוון שלא אמר לו השם יתברך. ואני רואה. עכשיו שימו לב, הקדושת הלוי אומר, כן, השם אמר לו את זה, לרדת למצרים. איפה? בדיוק הפוך, השם אמר לו, לך לך לארץ. אומר הקדושת לוי ככה, ואני רואה. שמה שהשם יתברך אמר לאברהם אל הארץ אשר הרקע, למה הוא לא אומר לו לך לארץ ישראל, אלא לך אל הארץ אשר הרקע, אמר לו שלזה הארץ אשר יהיה הסיבה שילך לשם ילך. כלומר, הוא לא אמר לו לך לארץ ישראל, אני אמרתי פה טעות מקודם. הוא לא אמר לו לך לארץ ישראל, הוא אמר לך לארץ שאני אראה לך. איך אני אראה לך? והנה אברהם, כאשר בא לארץ ישראל והיה שם הרעב, ראה כי זאת סיבה מהשם יתברך שלא יהיה כאן עכשיו. בזה רע, כי כן הסיבה שלא יישאר כאן, רק ילך לארץ אחרת. ונמצא זהו מהשם שילך אל ארץ אשר יש שם הרצון מן השם. הוא אומר קדושת לוי, יש פה בעצם התוויית קו חיים. זה לא ציווי פרטי, לך לארץ אשר רקע, הכוונה עכשיו בחודשיים הקרובים לך לארץ ישראל. לא, זה הגדרת תווי חיים. שאומר לאברהם, אני לא אומר לך לאן תלך, כי מעכשיו מסלול חייך הוא בסימן לך לך. כלומר, לך לך לאן? אתה צריך כל הזמן להתבונן, לאן מובילים אותך מאורות החיים, וזה מה שאני רוצה. מדהים. כלומר, בעצם מה שהקדושת לוי אומר, התורה ממשיכה, כמו שראינו בראשית נוח, להתעסק סביב ציוויי השם. רק השתנה לחלוטין האופי של איך השם מצווה. עד עכשיו איך השם מצווה? נבואה. מכל יצגן הכל תוכל. ויאמר השם לנוח, ויאמר אלוקים לנוח, צא מן התיבה. מעכשיו סוג אחר של ציוויים. אתה צריך לראות, זה עכשיו דברי, אומר השם לאברהם, מוטמע במציאות, אני סובב את הסיבות למה שאני רוצה. לכן אברהם, ברגע שיש רעב, הוא לא אומר, רצון השם שאני אהיה בארץ, אוי לא, יש רעב, אני צריך בכל זאת להשתקע בארץ. לא, השם אמר לי שהוא יוביל אותי. איפה עוד רואים את זה? אנחנו נדבר על זה אולי בזמנו בפרשת חיי שרה. זה ממש מדהים, פרשת חיי שרה. אני אביא עוד דוגמה שבה רואים את הדרך הזאת של ההתנהלות של אברהם. אברהם אומר, אני יודע שאני רוצה אישה ליצחק, לא מבנות הכנעני. הם טמאים, אני קדוש, לא מבנות הכנעני. הוא אומר לעבד, בוא, לך למשפחתי, תיקח אישה. שואל לעבד, מה יקרה אם האישה לא תלך? מה יקרה אם האישה לא תרצה לבוא? כלומר, אולי המציאות לא תסתדר עם מה שאתה רוצה. כן, זה השאלה שלו, אולי המציאות לא תסתדר. אומר השם, מה עונה השם לאברהם? מה? כן, אברהם, מה אומר לעבד? אני אקריא בזריזות כדי שיהיה מדויק. אברהם אומר לעבד, מי שרוצה מהר לפתוח זה בפרק כ"ד, פסוק זין. השם אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, כלומר השם הבטיח לי שהוא יעמיד לי זרע ושהזרע שלי ינחל את הארץ במקומי, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. כלומר, השם יסדר את העניינים לפי מה שצריך.
זה הבנה חדשה מה זה אומר ניסיון. ועד עכשיו אנחנו חושבים שניסיון, לפי התורת המוסר, זה להתגבר על הטבע.
נכון.
חסידות, רבי לוי יצחק מלובביץ, שבעצם אומר לך, מה זה ניסיון? זה הקדוש ברוך הוא נותן לך רעיון איפה הנס נמצא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר לך מתוך המציאות. אל תשבור שום דבר, פשוט תבין שהמציאות היא בכלל לכל. היא על פי תוכנית אלוקית שזה לא לפי הרציונל.
אני מסכים, איתן, אני מסכים מאוד. איתן בעצם אומר שיש פה הרחבה של מושג ניסיון. ניסיון לא חייב להיות הפוך עם מה שחשבתי. רק, גם פה זה הפוך עם מה שאברהם חשב. ברור שהוא חשב שהוא שתקע בארץ. אבל ניסיון זה בעצם אומר מה המשך הדרך כשאתה צריך להתגבר על כל מה שחשבת עד עכשיו כדי להמשיך לשם. וזה אתגר, לכל אחד בחיים יש, יש שלבים כאלה. הוא חשב, למד 5 שנים כדי להיות במקצוע משהו, היית אומר שהוא סיים, המקצוע הזה נגמר, יש רובוטים, לא יודע מה. אז אתה יכול להגיד ניסיון, השם עכשיו מועך אותי, לא, הפוך, השם אמר שלב אחד, מעכשיו שלב חדש, תתגבר על כל מה שאתה יודע עד עכשיו, על כל התפיסות שלך, על הסיפור חיים שלך, תמשיך הלאה. נכון? אז אני חוזר לפה, מה אברהם עונה לעבד? מה אברהם עונה לעבד? העבד שואל, אולי תהיה בעיה, אתה תמצא את האישה, אבל היא לא תרצה לבוא. זה תנאי הכרחי, נכון? עכשיו תנסו להגיד, הסתכלו שוב בפסוק זין, מה במילים שלכם אברהם עונה לו? איך תיפטר הבעיה הזאת? השם אומר לו, אברהם אומר לו, השם, ישלח מלאכו לפניך ולקחת האישה לבני משם. מה אברהם עונה לו? תגידו המילים שלכם. בעיה של הקדוש ברוך הוא לא שלי. מישהו חולק עליו? מישהו רוצה להגיד נוסח אחר? אני מסכים עם אבישי. בואו תראו איך העבד עצמו מבין את דברי אברהם בטעות. אני הופך להמשך שם בפסוק למתת. סליחה, פסוק מהם. כשהעבד מצטט מה אברהם אמר לו, פרק אף דלת פסוק מהם. אמרנו, יש בעיה, אולי האישה לא תסכים. אומר אברהם, השם ישלח מלאכו לפניך. מה, איך מתרגם את זה העבד לעולמו? ואומר אליי, השם אשר התהלכתי לפניו, ישלח מלאכו איתך, והצליח דרכך. לקחת את האישה לבני משם. הוא הוסיף 2 מילים. והצליח דרכך. העבד לא מבין, מה?
היא
תבוא. העבד הבין משהו, כי אולי הוא מסוגל להבין את הדרגת אמונה הזאת. אברהם אומר לו, יש בעיה, השם מלווה אותי כל הזמן, מלאכו יהיה איתך, ותביא אישה לבני. אני לא אמרתי שזה יצליח. אם זה לא יצליח, לא יודע מה יהיה. השם יכתיב, אני אחריו, הוא איתי, לאן שהוא מתווה כמו שאמר קדושת לוי, מה שהם ההוראות אומרים שם אני מבין. מה שאני בטוח, שאת יצחק אל תוציא לשם. אבל איך כן תיפטר הבעיה? יצחק לא יכול לצאת לשם, היא לא רוצה לבוא, ולקחת אישה לבני. אבל העבד הוא לא יכול להפעיל את זה, איך זה יכול להיות? זה סתירה. אם היא לא תרצה לבוא ואת הבן אתה אומר לא להוציא בכל מקרה, אז יש תהום פעורה ביניהם. לכן אם אתה אומר לי שאין בעיה, והשם ילווה אותי, כנראה שהכוונה שאתה יודע את הסוף. שאתה יודע את הסוף, ולכן זה חייב להיות שהצליח דרכך. עכשיו בואו נביא את דרגת אמונה של אברהם. אברהם אין לו תשובה. אבל הוא בביטחון מלא שהשם מסדר את זה כפי שהוא רוצה. זה רף מאוד גבוה. כאילו כשהם רואים את זה על אברהם זה נשמע קל. וכשאתה מדבר על ימינו, כשיש לך ציפיות, שאומר יאללה, עם ישראל כבר מוכן למשהו, פתאום השם עושה הפוך. אז הרבה פעמים זה 1 מ-2, או אתה אומר כל מה שחשבנו לא נכון. או שאתה אומר לא יודע איך, אבל השם פתאום יהפוך למה שחשבנו קודם. והרבה פעמים העבודה, שזה בעצם אברהם עושה אותה כל הזמן לכל הזמן, להיות בבחינת לך לך כל הזמן, אל הארץ אשר הרקע, אני אראה לך אני רוצה להוביל, אתה לא תדע. בסדר? אז אם נסכם מה אמרנו עד עכשיו, בעצם, זה קודם כל אני אומר שוב, אני אחזור לנקודה הראשונית שהתחלנו איתה, זה מפתיע איך שהתורה עובדת פה. עד עכשיו התורה זה, אמרנו כותרת, היחס בין ציווי השם לבין בני האדם, פה זה הופך להיות כיצד הקדוש ברוך הוא מנהל את בני האדם ביום יום. והנה, אין פה ציוויים ישירים, הראית למצרים, אל תראה למצרים. אמרנו הקדושת לוי, אצל אברהם זה עובד אחרת. השם אמר לו מראש, מהוראות חייך הם יגידו את רצוני. זה היסוד המאוד גדול שאנחנו עומדים מכל מהוראות אברהם. עכשיו, למה זה ממש חשוב? כי ההבנה הזאת נותנת לך עיניים חדשות לקרוא את פרשת לך לך, לקרוא את כל חיי האבות. כי אתה יכול לקרוא את כל חיי אבות וכל הזמן לחפש איפה השם אמר משהו. אני רוצה לדעת מה שאמר. אבל אם אתה מבין מה שאבות עשו, ככה עובד רצון השם. אז מעכשיו אתה לומד מכל מעשה שלהם מה השם רוצה. למשל מזה שהם יורדים ממצרים אתה לומד, לפעמים השם ירצה שנלך לגלות ונדע שזה חלק מהתוכנית ולא ניבהל. אברהם חוזר, פתאום מתגלה, רגע, הגלות היא נותנת לנו ביסוס חדש, חוזר עם רכוש. בסדר? מכל מאורע אתה בעצם צריך כל הזמן ללמוד איך אברהם ידע מה רצון השם, מה הוא חשב לפני, מה הוא הבין אחר כך. ככה עם המלאכים, כל פרשה בעצם כל הזמן זה לימוד מתמיד של רצון השם. נכון, נכון.
הוא לומד, הוא יודע. הוא יודע בכל סיטואציה מה...
כן, כן. אז ברור שצריך להיות בזה בדרגה של אברהם, כי כמו שאתה אומר, לנו קורה סיטואציה, אתה פתאום מאדם, לא יודע מה, אותי השבוע פיתרו ממשהו. אז פיתרו אותי משהו, אתה ישר אומר, רגע, מה הניסיון פה? ניסיון אחד זה להגיד, טוב, אז זה אומר שאני צריך להמשיך לשלב הבא. הניסיון שני זה להגיד, אולי השם ינסה אותי שאני אתעקש, שאני אבקש שוב. איך אני יודע מה הניסיון? כאילו, השם מדבר איתך, יש לך מאורע, חוכמה גדולה להגיד דרך המאורעות, אבל כל מאורע יכול להיות תמיד שני פירושים הפוכים. מישהו נתן לך סתירה, אם הניסיון הוא שתתגבר על עצמך, ולמרות הבושה שלך תחזיר לו, כי זה מה שראוי לו, או תדע שלפעמים יש רשעים בעולם וככה השם עשה ועכשיו תעבור לאוטובוס השני. בשביל זה, זה מה שאמר, אני חושב מאוד נכון מרדכי, זה, על זה חז"ל אמרו שכליותיו לימדו אותו את התורה. כלומר, מה, יש פה שאיפה, מבחינתנו זה שאיפה, באמת הרבה דברים אנחנו לא נדע. אז לפעמים האדם צריך להתכוונן אחרי ליבו. והשם מדבר איתו באמצעות המאורעות, זה חייב להיות תמיד בשילוב של ליבו. כל אדם כפי מדרגתו. יש מאורעות קריטיים בחיים שהשם באמצעות המאורעות, יחד עם ליבו, שידך לו מישהי. ובסוף, אני חושב רוב האנשים מכירים את התחושה הזאת, כן, ידעתי שאשתי, איך ידעת? הלב שלי אמר לי, אז אברהם היה מדרגה כזאת כל הזמן. בעירת שעין כל הזמן, שהוא יודע במאורעות לאן לזהות, לקרוא, ללמוד לאן המאורעות מכוונים אותו. זה חייב להיות בשילוב באמת. מה?
אולי זה יוצא דופן.
למה?
כי אחר כך הוא לא מבין נכון.
אני לא נכנס לעקידה, אני אגיד לך למה. העקידה היא סוגיה אחרת לגמרי בגלל שיש שם דיבור אלוקים מפורש. הרמב"ם מביא את העקידה כראיה עד כמה הנביאים היו ודאים בנבואה שלהם. הוא אומר, אם היה אפילו ספק לנביא שמה הוא טועה וזה נבואת שקר, אברהם לעולם לא היה מקריב את הבן שלו. אבל לא משנה, זו סוגיה אחרת ששייכת לדבר השם מפורש. אנחנו דיברנו על שאין דבר השם מפורש. בסדר? אם היה רק לך לך והעקדה וברית בית המטרים, אז לא היינו מדברים את כל מה שאמרנו עד עכשיו. אבל רוב הנפח של מאורעות אברהם זה פשוט התנהלות שלו עם הגויים, עם הילדים שלו, ביום יום שלו, עם העבדים שלו, עם הבן שלו. וזה תורה. וזה השאיפה שאנחנו צריכים קודם לשאוף לה, לדעת לזהות מה השם אומר. בסדר? עכשיו, בתוך זה, אז אחרי שהבנו את זה, אני רוצה שניכנס כאילו לסוגיה אחת ש... קצת מפרטת את זה ותראה לנו איך המאורעות בעצם מה אנחנו לומדים מהם מהמאורעות של אברהם, מה אנחנו לומדים מהם מדורות ואיך השם עשה שבעצם הכל הסתדר סביבו. אז בואו נראה, נחזור שנייה לסיפור בתחילת הפרשה. תחילת הפרשה השם אומר לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך.
אני מבין דווקא יש מצווה לאכול בשבת. אנחנו רוצים שאנשים יאכלו בשבת, אנחנו רוצים שאנשים ירבו
בשבת. ואז בואו תקראו אותי שנייה בתחילת הפרשה, פרק י"ב פסוק ו', ממש בהתחלה, כמה פסוקים אחרי ההתחלה. פרק י"ב פסוק ו'.
ואני לחוץ על האוכל, אז פתאום
הגחלים לא, התכוונתי, היי, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. עכשיו, ויצאו ללכת ארצה, איזה ארץ? כנען. ויבואו ארצה כנען, ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. פה דגש שלוש פעמים בשני הפסוקים שמדובר בארץ כנען. כלומר, יש פה דגש ששוב, אם לא היינו, אם לא היינו יהודים את הסוף, אז היינו ממש מופתעים. השם אומר לאברהם, אני אתן לך ארץ מסוימת. כשאתה קורא, אתה אומר, בוא נראה איזה ארץ פנויה. אני אתן לך ארץ מסוימת להשתקע, אבל בוא נראה איזה ארץ פנויה. הרי אני לא עם, זה לא שאני בא לכבוש פה מישהו, אברהם לא בא עם... אברהם הולך עם נפשות ביתו בזה. השם אומר לו, בוא נראה לך לאן. פסוק הבא כתוב, השם לא אומר לו, אבל מתחיל ללכת לארץ כנען, וזה ארץ של כנען, של כנען, והכנעני אז בארץ. רגע, איך זה יסתדר? אברהם הולך לקבל ארץ שהיא כבר של מישהו אחר. שמה? ארור כנען.
יש פה שלוש מילים שחלושות חזרות על אותם מילה.
אני מכיר כבר את כנען.
לא, מה, כנען יכול שיהיה לו ארץ? כנען הוא הרי עבד עבדים. אין מציאות שיהיה לו ארץ. לכן חייב להיות שם, גם לבוא. יהיה אדון של כנען.
יפה, נפלא, אני מסכים איתך. מסכים מאוד. עכשיו, זה בדיוק מה שאני רוצה לראות, איך זה קורה במאורעות. כלומר, נכון? בגלל זה התורה היא מסודרת. כבר בפרשת נוח, נוח מראש הצהיר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לך. אומר רש"י, מה שקנה עבד, קנה רבו. לא רק זה, פרשת נוח שמתואר כל החלוקה בפרק י' לעמים, אז דווקא את גבול האמורי היא מפרטת. את גבול הכנעני, סליחה, היא מפרטת. למה דווקא אותו היא מפרטת? היא אומרת לך, תדע, עומד להתרחש משהו. מצוין. עכשיו, אבל מה הציפייה שלי כשאני רואה את זה? אני אומר, אומר להיות פה מאבק. כלומר, אני כבר ישר רואה בעיני רוחי את יהושע. יום אחד יבוא מלחמה, ופשוט תהיה ההתנגשות אדירים. יש פה עמים מאוד חזקים, מאוד מפותחים, מגוונים, קשורים לארץ. הארץ הזאת נקראת ארץ כנען. איך זה יתסתדר עכשיו? כשאתה קורא את חיית לך לך, אתה בעצם מחידה עצומה. אברהם הולך לארץ כנען, איכשהו נכנס, השם אומר לו, זאת הארץ אשר הרקע. אני עוד די מצפה שיהיה משהו, לדלג שנייה, כמו שקורה, אמרנו אצל יהושע, לפחות אצל יעקב. יעקב חוזר לארץ, ישר שכם, חוטף את הבת שלו. אחר כך מלחמת אדירים בין שכם לבין יעקב. כל אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה יקרה? ואז מתחילים לקרוא, וממשיכים לקרוא, וממשיכים לקרוא. ואתה לא מוצא את המאבק. כלומר, אתה עושה בן רגע, מה קרה? אברהם פה, הוא קרא בשם... בוא נה, שנהיה ברור, הוא לא עשה את זה בסתר. הוא קרא בשם השם בכל מקום, עצר כל פעם, בנה מזבח. ואנחנו עוד מעט נראה נביא ראיות שזה היה מוצר גם שהוא עושה את זה בתור אדוני הארץ. ומה עם כנען? מה יהיה איתם? איך הם מגיבים? אז בואו נראה. בהתחלה כתוב, בפסוק שקראנו, בפסוק ו', ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. והכנעני אז בארץ, אמרנו, התורה מדגישה, נגיד בלשון של רש"י, הכנעני הולך וכובש אותה מזרעו של השם. יש פה תהליך של כיבוש.
באיזה שלב ההלכה מגדירה אותו כיבושן? זאת אומרת, כמה צריך...
יפה, בואו ננסה עכשיו לחפש איפה יש מגע בין אברהם לכנענים ומה אנחנו לומדים מזה, איזה סוג של מגע זה. אז תעזרו לי, כמובן תמיד עם ראיות, עם פסוקים, מתי נוצר מגע ראשון שמתואר פה בין אברהם לבין מישהו מהכנענים? לוט הוא ממשפחת אברהם, הוא לא כנעני. פלישתים? גר זה פלישתים? י"ג י"ב, בואו נראה. לא. מה? אבימלך הוא פלישתי, פלישתים לא כנעני. פלישתים היגרו לפה מאיי הים, מכפתור. אתם אומרים חמשת המלכים. סדום ועמורה, כנענים או לא כנענים? כן, יש משהו כתוב. תגידו אתם, כן או לא, יש פסוק מפורש.
תגדנו אחרי זה כבר שבעים אומות. אחרי יש את מלך שלם, מלך מלך שלם.
מלכי צדק מלך שלם. אז זה תלוי. מלכי צדק מלך שלם על פי חז"ל זה שם, או שהוא מזרע שם. כלומר שהוא לא בכלל לא מחם. אז בואו נראה, זה בדרך כלל שוכחים את זה, אבל בכל מקרה, כל מה שאמרתם הוא לא הקשר הראשוני. תראו בפסוק, זה מאוד מפתיע.
מה תעתיד,
כבר מוציאה? רגע. תסתכלו בפרק י' פרק י' פסוק י' ג'
זאת אומרת שהוא כבר בא בחמין לפני כן מתגן את זה, הוא מתבשל
ויבוא הפליט ויגד, כן זה אחרי המלחמת ארבעת המלכים, ויגד לאברהם העברי, ועכשיו התורה אומרת לך ואיפה אברהם העברי נמצא, מה מקום הקבע שלו, והוא שוכן באלוני ממרא האמורי, ממרא הוא אדם אמורי, אחי אשכול ואחי הנר, והם בעלי ברית אברהם. כלומר, פתאום נתגלה שהיה פה אדונים מאוד חשובים, בהמשך אנחנו נראה עוד מעט כמה הם היו חשובים ומרכזיים. אבל קודם כל אנחנו יודעים שהם היו חשובים כי היה אזור שלם על שמם. היה שניים, שקוראים להם, סליחה, שלושה אחים, שקוראים להם ענר, אשכול וממרא. בסדר? כנענים, הם אמוריים. זה מפורש שהם אמוריים. כן, מעמי כנען, בטח. מעמי כנען. עכשיו, יש אזור שלם על שם, יש אלוני ממרא. אלוני ממרא זה בעצם אומר המישור שנקרא על שם ממרא. והם, האדונים המרכזיים האלה, בעלי ברית אברהם. כלומר, על ההתחלה יש פה ברית בין הכנענים לבינו. לא רק שאין מלחמה, יש פה ברית. מה הברית?
האמורי זה הכנעני?
מה? אמורי זה אחד מעמי כנען. כנען יש שבעה עמים או עשרה עמים או 12, לא משנה לפי איזה ספירה, אבל זה הרבה. כנען יש האמורי והפריזי והחיטי והיבוסי והגרגשי, אז אחד מהם זה האמורי. אז הם כנענים שקרתו עם אברהם ברית. איזה ברית הם קרתו? אולי הם קרתו ברית של אספקת גז, אולי של אספקת אוכל. בואו נראה פסוק אפדלן. כשאברהם חוזר ומלך סדום רוצה לתת לו את הכל, אז הוא אומר בלעדיי, רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי הנר אשכול ממרא הם יקחו חלקם. מי היו הלוחמים של אברהם? מי הלכו איתו, סיכנו את הנפש שלהם עד המשק להילחם במלכים שזה אתה ניצחו חצי עולם? הנר אשכול ממרא. הם בעצם הפכו לסחירי חרב שלו, לעזור לו להשתלט על האזור. המפגש הראשון של אברהם עם הנר אשכול ממרא. עכשיו רק שנייה, אני מדגיש, חלק מהמפרשים אומרים שהם לא הלכו איתו, יש גם מדרש כזה שאומר, הם אמרו לו, זה בכלל יפה, שתוך כדי שהוא הולך למקום רחוק, הם ישמרו לו על המקום שלו. כלומר, לא רק שהיית אומר, הנה יצאו את ההזדמנות שהלך, יבזזו לו את האוהל, לא, 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 לא. יש פה אדוני הארץ, כנענים האמוריים, שומרים עליו. שישאר לו המקום. הם מביא, איך שהוא נכנס, הוא הולך לאן שהוא רוצה. אין פוצה פה ומצפצף. ו... אנשים מרכזיים קורטים איתו ברית. בסדר? זה איך הרגע שאמרנו, המראות מדברות עם אברהם. אם, אני מניח שהעבדים של אברהם, כשהוא נכנס לארץ, ושאומר לו, זאת הארץ שלך. אברהם הולך לארץ כאן, שואלים אותו, כמו שהעבד שאל את אברהם, אולי לא טובה ישאל את אחראי. שואלים אותו, רגע, אולי, הכנענים לא יסכימו שתהיה פה. ואברהם בטח אמר להם, אשר, וככה אני בית אבי, הוא שולח מלאכו לפניי, ואני הולך לארץ כנען. זה באמת מדהים, קשה, אי אפשר לצפות את זה מראש, אבל אברהם הולך, ופשוט אין התנגדות אחת מאת הכנענים. זה מדהים, זה כל כך בולט, כי אתה רואה שכל העמים שהוא בא ממגע חוץ מהכנענים זה מאוד מורכב, שזה פלישתים, שזה מצרים, שהלוקחים לו את אשתו, וארבעת המלכים כמובן. בעצם עמי הסביבה, כן? למטה בדרום מצרים, דרום מערב מצרים, כל הצפון ומזרח, ארבע עמים, ארבע מלכים, במאבק עם אברהם. ודווקא אלה, שהוא בא לכבוש את ארצם, כלום, כמו חמאה. זה ממש נס, אתם מבינים? זה נס, זה לא... אני אקרא שנייה ראשון הרד"ק על... הרד"ק, על התחילת הפרשה כתוב, והכנעני אז בארץ, אמרנו, יש פה הדגשה, אברהם הולך, מסתובב בארץ, והכנעני פה. זה לא ייתכן, זה לא מסתדר ביחד. בואו נקרא מה הרד"ק אומר על זה.
מה?
כל הסיפורים
שהוא
מסתבך מהמלכות,
שהוא שתה מהמים
של
הפסקי, שהוא בא לקראת
מסתבך
מהסיפור... כן.
הרוב
המלכים
גם הוא התחיל איתם, הם לא התחילו
איתם. הם סכסוך, כאילו, מקומי. לא התחילו איתו, אז בואו לא נתווכח. אז זה כי יש גם חז"ל וגם פרשים שאומרים שכל מלחמת ארבעת המלכים היה כדי לשבות את לוט כדי להתגרות בו. מה? בסדר, לא, בסדר, אחי אני אומר, לא ייכנס לסיפור הזה. אבל מה אתה רוצה לומר?
הוא לא באמת לא יוצא מלחמות, הוא גם לא מאיים על אף אחד. אברהם לא מאיים פה על אף
אחד. אז אני אומר, הוא מאיים אוטומטית על אדוני הארץ. כשהוא בא, ועוד מעט נראה, כשהוא בא במוצהר להיות... ולקרוא בשם השם, הפוך מכל האמונה שלהם, עומד וקורא הפוך, ואיך אף אחד לא עושה לו כלום? מה היה קורה אם היום היית הולך למרכז שכם או עזה ועושה קריקטורה של מוחמד? מה שאברהם עושה? מה שחז"ל אומרים שובר את הפסלים, זה בעצם מילים שהתורה כתוב, קורא בשם השם. אין דבר כזה, זה הפוך, זה סותר את כל האלילים שלהם. והם לא עושים כלום. עם הפלישתים, כשהוא היה צריך לרדת אליהם, אז אבימלך גם כן לקח את אשתו כמו פרעה. כן. נכון, נכון, בוודאי. בוודאי. אני אומר, זה הצהרתי. זה הצהרתי. הוא בא בהגדרה כדי לבסס פה את הזרע שלו שיגדל פה מצאצאיו, ויהפכו להיות עם במקום הכנעני. לכן יקרוא ארץ הכנעני, בוודאי, ויש את ההדגשה, והכנעני אז בארץ, והכנעני והפריזי אז בארץ. זה בעצם הפלא. אם אברהם היה בא כבר עם עם כמו עם יהושע וצבא, בום, אנחנו פה, הם לא פה. זה היה עוד מובן. אבל הוא פה מצהיר, מתחיל סדר אחר, והם מכירים בזה, הם יוצרים איתו ברית, הם עוזרים לו להשתלט על האזור. שוב, ברמה הצהרתית, הוא עוד מעט ילך לגלות ויחזור עוד 400 שנה. אבל זה שהם מוכנים, שהוא יקרא בשם השם הפוך מכל האמונה שלהם, שהוא ילך לאן שהוא רוצה, שהוא יעשה פה מלחמות, שהוא יקרא אדוני הארץ, זה בלתי נתפס. בואו נקרא על הנס הזה מהרד"ק. רד"ק בא להסביר למה כתוב הכנעני אז בארץ. להודיע מעשה האל ורצונו לאוהביו. כי אברהם היה עובר בארץ עם מקנה רב מאוד, והיו רואים במראה ארץ בכל מקום שהיה עובר שם. ובעלי מקומות המראה לא היו אומרים לו דבר, אומר הרד"ק, וזה היה דבר גדול ומעשה נס מאת האל. יש לפעמים שנס זה לא דווקא ירידת אבנים מן השמיים או עמידת השמש. נס זה שיש פה בעצם התנהלות אנושית לא מוסברת, לא הייתה צריכה לקרות. נכון, נכון. עכשיו שימו לב לסוף דברי הרד"ק. והכיר אברהם בזה כי היה מקיים לו האל מה שיעדו האל בברכה. כלומר, שוב פעם חוזר למה שאמרנו בהתחלה. היית שואל את אברהם, איך זה יסתדר? אתה עושה פה משהו לא הגיוני. אברהם אומר, מקיים לו האל מה שיעדו, השם יעד לי, זה יקרה, איך? לא יודע. והוא הולך, וכל הזמן המציאות סביבו מסתדרת. לפעמים היא לא מסתדרת, ואז זה ניסיון, ואז חוזר מה שאמרנו קודם, לא מסתדרת, אז השם יודע, גם זה לאן זה הולך. אז אמרנו מגע אחד של אברהם עם עמי כנען, מגע ראשון עם ענר אשכול, ברית ברמה בלתי נתפסת. זה לא רק ברית צבאית, אלא ברית שמה שהופכים להיות חיילים שלו, שומרי המקום שלו בארץ. שתיים, הצעתם, ההצעה המרכזית שלכם הייתה חמשת המלכים, אבל היינו בהתלבטות, האם חמשת המלכים סדום ועמורה מכנענים או לא כנענים? מה אתם אומרים, יש לכם רעיון? אז לא צריכים לפתוח, פשוט נגיד את זה, זה פסוק מפורש בפרשת נוח, כשהם כן, כשכתוב שם את גבול הכנעני, אז כתוב שם ויהי גבול הכנעני מצידון, אם אתם רוצים תסתכלו, פרק י' פסוק י' ת' זה חשוב לזכור את זה, כי כן נראה את זה בפנים, כי זה מאוד חשוב לכל מה שאנחנו נראה עכשיו. בעניין סדום, במיוחד בוויירה, צריך לזכור שזה חלק מארץ כנען. זה מאוד קריטי, אולי נדבר על זה בטח שבוע הבא.
זה לא מה
שכנעני. זה לא מה שכנעני, אז מה נביא לך מדרש חז"ל, שישמח על הפסוק הזה, אומרים, אם תגיד שהם לא כנענים, הם כן כנענים, כי כתוב את הפסוק הזה. כתוב פה, בפרק י' פסוק י' ויהי גבול הכנעני מצידון, שזה צפון הארץ, בואכה גררה עד עזה, כלומר, הגבול המערבי עזה, כלומר עד הפלישתים, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבועים עד לאשר, כלומר ממש פירוט של חמשת הערים שהם חלק מהכנענים, בסדר? לגמרי, לגמרי, זה ממש חשוב, בלי זה, אם תסתאים מתייחסים אליה כמו, נגיד, חמשת המלאכים מול ארבעת המלאכים, אתה אומר, זה שני, כל מיני עמים זרים שנלחמים, לא, זה לא עמים זרים, זה עמים יושבי הארץ, ש... עכשיו בואו נדבר על זה, מה קורה במגע של אברהם איתם? כמו הנר אשכול הוא אומר שפשוט ממליכים אותו עליהם, ככה חמשת המלאכים, אברהם מציל אותם באמצעות בעלי בריתו, והם באים ואומרים ככה הכל, קח את כל הרכוש שלנו. ושם אני עכשיו אגיד מדרש, מה שאמרנו עכשיו זה קצת מבוא למדרש הזה, שם כתוב שכל המלאכים נאספו אל עמק שווה הוא עמק המלך, אומרים חז"ל שנאספו כל המלאכים והושבו עליהם להפוך את אברהם למלך. אבל גם בלי זה, גם בלי זה, אז אנחנו בעצם גם פה רואים מגע, לא רק לא, שאין פה יריבות, היינו בעצם מצפים, לא היינו יודעים ש... שחמשת המלאכים יהיו נגד אברהם, אנחנו רואים שהם בידו. לא רק זה, נגיד בעצם מה היה קודם. הרי לוט, הוא בא בתור אחיין של אברהם. הוא הולך, אברהם שואל אותו, לאן אתה רוצה ללכת? לסדום. והוא הולך, הוא מתקבל שם, אפילו יושב ליד השער. רגע, הרי סדום הם לא ממש מכניסי אורחים. לך תראה מה הם עשו למלאכים האלה. איך את לוטם כן קיבלו? כי היה לו כסף, אתה אומר? אני יכול לקלט. אני חושב שכי הם קיבלו אותו בגלל שהוא האחיין של נשיא אלוקים. הוא האחיין של אברהם. אין דיון.
אברהם קיבל את המלוכה?
את המלוכה?
כי הוא אומר, אני לא
יודעת לקנות. אני
חושב...
א', כבר נראה את זה, זה בדיוק הנקודה הבאה.
כי אם לא, זו שאלה למה לא.
כן, תראה... אני אגיד מה שאני חושב עכשיו, זה בלי מקורות, אבל אם אברהם מקבל ממש את המלוכה עליהם, תור מלך הופך להיות פנימי להם. אברהם בסופו של דבר בא להוריש אותם. אברהם בא לגרש אותם. הוא לא יכול להפוך עכשיו כמו יוסף להיות מלך מצרים. אבל אני לא יודע, זה אמרתי לך מסברה.
אני אומר מסברה הפוך.
כן.
שיש את התפילה הזאת שבאלוקים יש שם עשרה צדיקים. מי יכול להגיד דבר כזה? רק מי שיש לו את האחריות הטריטוריונית על האחריות השלטונית.
למה? אולי אחריות מוסרית, לא הבנתי. למה לא? אני לא יכול עכשיו לעזור לסוריה פה ליד, כשהם בצרה?
תשמע, אתה בא אופס אתה לנו על איזה נזיר שמתפלא, אז אמא תרזה שהולכת ועוד איזה
עכשיו. אני מסכים אותך, אני מסכים אותך, נכון, אבל זה עדיין אחריות טריטוריאלית. מספיק שהיא תהיה עקרונית או עתידית, זה לא אומר מלך בפועל. לא אומר שעכשיו אני המנהל שלהם. לא יודע שאלה, אבל בוא נראה שנייה, נעבור, נראה מה הוא כן היה לפחות בשבילם. או מי אמר לך את זה? נכון, יפה, נשיא אלוקים. עכשיו זה המגע השלישי, יש שלושה מגעים משמעותיים בין אברהם לבין עמי כנען. אמרנו הנר אשכול ממרי ברית. אמרנו סדום ועמורה, שמקבלים את האחיין שלהם למרות שבדרך כלל לא מקבלים אף אחד. ו...
רגע, יש הוכחה
לא שזה
בגלל שהוא...
לא, אין לי הוכחה.
יכול להיות משהו אחר, או מפרשים לא מתייחסים לזה?
אני לא זוכר. ההוכחה שלי זה מה שאני אגיד עוד מעט, שפשוט אתה רואה את היחס, זה פשוט מצטבר לי, זו תמונה כללית שם אין כנען, שאין פוצה פה ומצפצף מול אברהם. כל מה ש... יש לי שאלה. אני אומר, זה בכלל לא קושייה להם, הם קיבלו את לוט. הרי אברהם מסובב בכל הארץ, וכמו שהרד"ק אומר, אוכל שם אוכל, משתמש במים. לך מאות שנים אחר כך, ישראל רק רוצים לעבור באדום, לא מוכנים. זה הארץ שלנו. ריבונות, מה אתם רוצים להפ... פה אברהם עושה מה שהוא רוצה. אני אומר, זה בכלל לא שאלה למה מקבלים את לא. זה לא שאלה, כי כל מה שאברהם עושה, הכל הוא כזה. אתה רוצה להתעקש פתאום שלא את הסיבה אחרת? בסדר, אז כמו שאני יכול להגיד, למה אף פעם לא פצע פה באברהם? כי הם ראו בו, לא יודע מה, קוסם. לא, יכול להיות, אבל אני אומר, יש פה תמונה כללית. מאוד ברורה. אף אחד לא אומר כלום לאברהם, הוא עושה מה שהוא רוצה. לא רק זה, הם מתגייסים אליו.
אנשים אוכלים לדבר.
הם אומרים לו, קח לך את הרכוש. בסדר, זה מעמדה, ברור שזה מעמדה נחותה שהוא ניצח. אבל בסופו של דבר מה שאמרו לו, בסופו של דבר איך זה נחתם. קח, תן לי הנפש והרכוש קח לך. על המגע שלישי זה עם בני חט. בני חט, מערת המכפלה, פה זה כבר עליית מדרגה. כי עד עכשיו, אברהם בוא נגיד היה ביניהם, בין העמים. הוא הולך בנערים, אוכל מהשדות, לוקח מהבארות, מגייס אליו. פה הוא הולך לעיר שלהם ואומר, תקשיבו, אפשר להשתלט לנצח, שזה בעצם אומר קבורה. האם אני יכול להשתלט לנצח, לקבור את אשתי, בתוך המקום שמיועד לאחוזת קבר שלכם? שאיפה אותו בביתה? הם אומרים לו, תקשיב. אתה נשיא אלוקים בתוכנו, אף אחד לא יכול להגיד לך כלום. זה ההגדרה של אברהם, ההגדרה הרשמית של אברהם בעיני בני חת, כשהוא מבקש את הבקשה הכי עזה שלו, אתה נשיא אלוקים, אני מדבר. ואז יש ויכוח גדול, מה הוויכוח? אני הייתי חושב, הוויכוח, האם אתה בכלל שייך לפה שתלך חזרה לחרן? לא. הוויכוח, האם תקבל את זה במתנה או בכסף? שהם אומרים במתנה והוא אומר בכסף. הכל הפוך על הפוך. אז כן זה ויכוח, כי בתוך הפסוקים שם רואים שבעצם זה ויכוח אם זה יהיה לו לאחוזת קבר או רק קבר. כלומר, הם כן מנסים, בסדר, ברור שאני לא יכול להגיד לך כלום, אבל שזה יהיה לקבר, לא עכשיו השתלטות נצחית. בסופו של דבר, על ידי הקניין הוא הופך את זה לאחוזת קבר. כלומר, לא רק קבר שלה, אלא מעכשיו זה משוייך לי ומאליה גם אני קבר שם בצאצאי וכדומה. אז נסכם מה ראינו, ובזה נסיים. ראינו שמאברהם מתחילה הנהגה חדשה בין הקדוש ברוך הוא לעולם שהוא ברא. עד עכשיו זה היה כל הזמן מין לעובתיות כזאת. מה השם מצווה? האם בני אדם עומדים בזה? קרה? לא קרה? מה תגובת השם? מאברהם, אמרנו הקדושת לוי, מתחיל משהו אחר. השם הודיע לאברהם מה הוא רוצה דרך המאורעות. וכל הניסיונות וכל תהליכים שאברהם צריך לראות לאור זה, מה שראינו, סוגיה מאוד מרכזית, שהיא מדהימה, זה פשוט נס הגדיר לנו הרד"ק, איך שאברהם נכנס לארץ שהיא ארץ כנען, אנחנו היינו מבינים שהם צריכים להסתלק, זה כבר כתוב בנוח, אבל הם מצפים שיהיה פה מאבק, ואין, יש להם נפש של אבן. הם ישר מתבטלים מול האור שלו, אף אחד לא אומר לו, כלום אומר הרד"ק, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, זה השיא. לפני זה, נותנים לילות לגור אצלה. לפני זה, ענר אשכול ממרא, אין הנושא כלים שלו. אולי צריך לצרף לזה את מלכי צדק מלך שלם. אבל זה, באמת הפסוקי הצער קצת לא נראה שהוא כנעני, כי כתוב, והוא כהן לאל עליון. אל עליון התורה לא אומרת על בעל או אשתורת. אל עליון, כנראה שהיא אומרת, הוא כבר לקדוש ברוך הוא. ממילא כבר יש לך פה מבון. מה?
תחת ויקיפדיה
מי זה אל עליון. אני לא שמעתי שום דבר עם מה שאמרת עכשיו. מה?
יש פה אהבה מן האברהם. האם זה מלכי צדק שהוא נשיא אלוקים? או שאברהם נשיא אלוקים? אז התורה אומרת, תשמעו, יש שם משהו, הוא כן פועל אל עליון. התורה כמו שתארת לנו סוג של היררכיה שאומרת לאברהם מגיעה לנשיא אלוקים מגיעה
שישאר. רק לא השלמתי, הוא בוא נגיד, הוא ודאי יושב בארץ, גם אם הוא לא כנען, גם אם הוא לא היה צפוי להיות התמודד, מה הוא עושה? הוא כהן, מה הוא עושה? מביא מעשר, בדרך כלל נותנים לו את המעשר. הוא נותן מעשר לאברהם. כלומר, יש פה בעצם הכרה באברהם, גם מבחינה פוליטית כנשיא אלוקים אתה בתוכנו, גם מבחינה רוחנית ככהן שהוא מעל הכהן הגדול בעצם. טוב, בעזרת השם, מקווה שתוספנו משהו.